Kita ngapain ini? Mau berapa? טוב, אנחנו היום לומדים אותם כלל. בסדר, שהרבה פעמים אנחנו מזכירים אותו, אני רואה את זה עכשיו יותר בפנים, גם הרבה מזה יהיה כחזרה, אז גם טוב. טוב, כלל של תפוח הזהב ומשקיעות כסף. אז זה פסוק במשלי. תפוח הזהב ומשקיעות כסף, דבר דבור על אופניו. אז אומר הרמב״ם, הרמב״ם גם מביא את הביאור על הפסוק הזה בפתיחה למורה נבוכים, על כהקדמה, כן, בכלל ללימוד התורה. אמר החכם, תפוחי זהב ומשקיעות כסף הדבר דבור על אופניו. ושמע ביאור עניין זה אשר הזכיר. משקיעות הם הפיתוחים המרושתים, כלומר שיש בהם מקומות מחוררים שחוריהם דקים מאוד, כמו מעשה הצורפים, ונקראו כך מפני שהרעות עוברת בהם. תרגום וישקף ואיסטחי. אמר כי כמו תפוח זהב בתוך רשת של כסף, אשר חוריה דקים מאוד, הוא הדבר הדבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. וראוי שיהיה בפשטו מה שיורה למתבונן על מה שיש בתוכו. כמו התפוח הזהב הזה שכוסה ברשת של כסף שנקווה הדקים מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה אפשר לחשוב בשביל תפוח כסף. כאשר יתבונן בו היטב בעל עין חדה, יתברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא זהב. וכך הם משלי הנביאים עליהם השלום, פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטי משלי דברים הדומים לכך, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתתן. כן. אז מה האמירה? איך הרמב"ם מסביר? מה הנקודות כאילו המרכזיות פה
בגלל? יש איזה משהו זהב ומכוסה במשהו כסף עם חורים כאלה.
כן, זה משקיעות, כן, דבר שאפשר לראות דרכו, כן? אז הוא אומר כמה דברים בעצם, כמה, יש אחד שגם יש פה, אם כאילו ננתח פה את, את המשל והנמשל, יש פה כמה נקודות מרכזיות. אחד שגם גם המשקיעות כסף הם דבר יפה בפני עצמו, כן? גם כדבר יפה. שתיים, שהדבר שבפנים הוא יותר יפה. ושלוש, המשפט שהוא אמר פה, ראוי שיהיה, רגע, הנה ראוי שיהיה בפשטו, מה שיורה למתבונן על מה שיש בתוכו. זאת אומרת, יש פה שתי אמירות. אחד, יש פה משהו בחוץ, שתיים, יש פה משהו בפנים, אבל גם יש איזה קשר. יש איזה רמז במה שבחוץ לגבי מה שיש בפנים. זאת אומרת, יש אפשרות גם כשמסתכלים מבחוץ, בהסתכלות מעמיקה, להצליח לראות מה שיש בפנים. כן, אם זה היה רק משהו סגור, שיש בפנים זהב, אז לא היית יודע שאתה אמור לחפש פה משהו. כן, אבל יש פה גם בחוץ, אם אתה מסתכל טוב, אתה תצליח לראות פעמים בחוץ שיש משהו אחר בפנים. אם נלך לנמשל...
זה דווקא דבר יפה או גם דבר כאילו יקר, חשוב?
לא רואה הבדל. יש פה משהו שחשוב, יפה, לא, כאילו... הרמב"ם אומר פה מה הוא אומר. שיהיה פשטו נאה ככסף. הביטוי זה נאה, כן? נאה ככסף, שיהיו תוכו יותר נאה מפשטו. בסדר? אבל מה זה הנוי? בנמשל, הרמב"ם מדבר על נוי מצד תועלת, כן? חוכמה מועילה בעניינים רבים, או חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות, כן? זה החוץ והפנים. לא יודע אם יש הבדל עקרוני בין נאה לחשוב, בסדר? אז בנמשל, אם ככה, גם כן, אנחנו נחפש שלושה דברים. אחד, נחפש מה האמירה פה בפשט החיצונית. הרמב"ם מדבר על דברי הנביאים, על המקרא, כן? על התנ"ך, הוא לא מדבר על הגמרא. יש את דברי הנביאים שהם יפים, גם הפשט שלהם יפה, כן, בא לתקן את החברה וכו' וכו'. אבל יש בהם תוך, כן, יש בהם אמירות אמיתיות, כן, דעות אמיתיות שמסתתרות בתוכם, שזה צריך להתבונן היטב בשביל להגיע אליהם. אבל גם יש איזה קשר, זאת אומרת, מתוך הפשט אתה אתה צריך להסתכל טוב בפשט ולראות כאילו ביטויים מיוחדים בפשט, כן? כל מיני קשיים, כל... שהם יביאו אותך להבנה יותר עמוקה של מה שנאמר. בסדר? זאת אומרת, הדרך להגיע גם לתוך הוא לעבור דרך הפשט. בסדר? זה כאילו בעצם מנתחים פה מה הרמב״ם אמר. השלה הקדוש מבאר עניין זה בהתייחסו ללימוד הנגלה והנסתר. וקודם פירושי הודיע בכלל המאמר שאמר סתים וגליה. לפני כן יש פה בערה שהביא קודם מאמר הזוהר הקדוש שהתורה כולה היא סתים וגליה. הודיע לנו בעל המאמר שהנגלה הוא הנסתר. דהיינו גילוי ההסתר והתפשטותו הוא הנגלה. נמצא הנגלה הוא הנסתר. וכן בעניין התורה אין הנגלה עניין בפני עצמו מה הנסתר כמו שמבינים ההמונים. דרך הנסתר לחוד ודרך הנגלה לחוד זה אינו. רק הנסתר נשתלשל ונתגלה. וזרם אז הפסוק תפוחי זהב מפקיר כסף דבר דבור על אופניו רצונו לומר כמו שנתקרב הכסף לזהב רק שהוא מדרגה פחותה ממנה כן הנגלה בערך הנסתר. וקרוב לזה כתב במורה נבוכים. הוא מזכיר כמו שזה הרמב״ם כתב דברים קרובים. אז הוא גם מצרף לזה את המאמר של הזוהר הקדוש התורה כולה סתים וגליה. זה לא אומר שיש סתים ויש גליה. אלא התורה כולה סתים וגליה. את כל התורה בנויה בתורה כזאת של סתים וגליה. מה זה אומר סתים וגליה? שהנגלה הוא הנסתר. מה זה אומר הנגלה הוא הנסתר? הנגלה הוא מגלה את הנסתר. אפשר להבין נגלה ונסתר. יש חלקים שהם מגולים ויש חלקים שהם מוסתרים. לא. אומר, באמת פה מהזוהר הקדוש, נגלה ונסתר זה אומר... אותו דבר, יש בו צד נסתר ויש צד שמגלה אותו. את אותו דבר. בסדר? אז יש דברים שאנחנו רואים ויש את הצד הפנימי שהוא נסתר מעינינו. וזה אותו עניין. לא כמו שמבינים המון שזה שני חלקים נפרדים. בסדר? ככה מסביר גם את הפחדה המזכיות כסף. הנגלה הוא הדרך להגיע לנסתר, לשון התורה ושון חזל הגלויות לנו, הן הדרך להגיע לסודות התורה. שהם הבונים את הצד הנגלה. הדרך היא על ידי התבוננות בחורים שבנגלה. כן? כמו שבמזכיות כסף. הדרך להצליח לראות את התפוחי זהב זה להתבונן בחורים שבמסקיות האלה. גם בתורה הדרך להצליח להביט על הפנים שלה זה דרך שמתבוננים על החורים שבנגלה שלה. מה זה החורים האלה? החורים, אנחנו בעמוד 20 בכלל של תפוחי זהב במסקיות קשר.
אבל דווקא חור זה כאילו מקום שאין נגלה.
זה אומר שזה נכון, אבל כשאתה רואה את המשקיעות כסף תחור, אתה לא רואה רק חור. כמו מישהו שקנה, כן, קנה בתודה רבה, שקנה בייגלה כזה, לחמניה בייגלה. והוא לא אהב תחור, אז הוא אומר, למה אין פה בלי חור? אז הוא אומר לו, תקנה, אתה תאכל את זה, תביא לי תחור. אז גם פה אין חור בלי... זה נכון שאתה רואה את כל התמונה, ואתה קולט חורים, ואז מתוך החורים אתה רואה מה שיש בפנים. החורים נוצרים מזה שאתה רואה מסביבו שכן יש נגלה, אבל פתאום בנגלה חסר משהו. החורים זה בדיוק מה שאתה אומר, שאין שם נגלה? מה זה אומר שאין? זה לא שאין ואני לא רואה כלום. אני רואה איזה תמונה בנגלה ומשהו חסר בה. דרך החוסר הזה אני עכשיו קולט שיש פה איזה נסתר מאחוריו. בסדר? מה זה החורים עכשיו בפועל למעשה בתורה? החורים הם הקושיות המתעוררות ללומד. המלמדות שהפשט מכסה על עומק פנימי. הלומד את פשט הדברים בשימת לב לשון חז"ל ודיוק המילים מזהה שאלות וקושיות רבות. פעמים שאומר הוא לעצמו ניתן לכתוב זאת בדרך אחרת ברורה יותר. שאלות אלה הן הבסיס לעיון ולהעמקה אל תוך הסוד. חז"ל גנזו בלשונם ובמילותיהם את הדרך להגיע אל עומק הפנימי של הדברים. איך אנחנו מזהים את החורים האלה שדרכם אפשר להגיע פנימה? אתה רואה שיש דברים שקשים בפשט, כן? שאם המטרה הייתה להגיד רק את הנגלה, זה היה מיותר. היה צריך גם פה לסתום את החור הזה, כן? החור הזה מיותר, מצד הנגלה הוא מיותר החור הזה. מה לדוגמה בסוגיה? אתה רואה פתאום, נגיד איזה אמירה שנאמרה בלשון שהיא כאילו לא מבטאת בדיוק כביכול את מה שרצו להגיד. כאילו לשון לא מדויקת, כאילו, דוגמה. או שאתה רואה ש... יש כאן איזה קושי בסברה שאתה לא מבין אותו, כן? מה הסברה פה בדבר הזה, כאילו, וכולם מתקשים בסברה, ואז הראשונים מתחילים לדחוק, צריך להגיד ככה, צריך להגיד ככה. בסדר? עוד דוגמה שזה כבר כלל בפני עצמו, כן? אבל שאלה בלי תשובה, זה כבר כלל בפני עצמו, אבל זה גם נכנס באופן כללי למקום, הנה, יש פה איזה חור, למה? או, אם אתם זוכרים, לדוגמה, למדנו את זה פעם באגרת ק"ג, על בחצי נגד צרורות, אז יש שם תיוב תביא הלכתה. ואז הגמרא שאת מה תיובתא והלכתא? כן, כי יש תשובה. אז שואל הרב קוק, אם יש תשובה, זה לא תיובתא. ואם זה טיוב, אז מאיפה פתאום הם ממציאים את התשובה? אז זה, כל הדברים האלה, זה כאילו נקודות שהניגלה הוא לא חלק. כאילו, הניגלה פה משהו תקוע, כן? משהו פה לא חלק. זה דרך שהתורה נכתבה בכוונה. מה?
שחלקים לא למעשה.
לדוגמה, זה...
לא, כאילו חלקים בדין מסוים, אבל רק כאילו במקומות הלימוד ובצורת הלימוד.
כן, בשביל מה לחלוק בזה, נכון, כן? או כשיש נגיד כמה פסוקים ללמד על אותו דבר, אתה אומר למה? כאילו מה היה רע, מה היה חסר בה? עכשיו כל הדברים האלה בעצם דברים שכאילו גורמים לך לומר לעצמך, אם הנקודה פה רק הניגלה, רק הדין, רק הדיון פה, אז כאילו יש פה כל מיני פיתולים מיותרים פה בגמרא הזו, בסדר? זה, אלה אחורים, בסדר? הדברים שהם בעצם יוצרים תחושה שחסר פה משהו ברובד הנגלה הפשוט. כך כותב בהקדמת ספר, עד כאן בעצם ראינו, הרמב״ם דיבר על התורה שבכתב, השלה מביא את הזוהר הקדוש, התורה כולה סתים וגליה, אין כאן אמירה מובהקת גם על תורה שבעל פה. זאת אומרת, התורה כולה, יכול לבוא מישהו ולהגיד, הכוונה רק התורה שבכתב. בסדר? תיאורטית. אז א', אין סיבה לחלק, זאת אומרת, גם תורה שבעל פה, ברוח הקודש וכו'. למרות שכן יש מקום להגיד, יש הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בסדר, אבל... כותב בהקדמת ספר בית אבות, שזה נכד של אח של הגר"א, כמו שהתורה שבכתב הפנימיות שבה מרומם, תשכון לעילה לעילה, והתיבות שבה הן רק לבוש. וכן העניין בתורה שבעל פה, שהלבישו הפנימיות בתיבות של הסיפורים והמעשיות. כל זה נראה ברור בדברי בעלי התלמוד, כן? מה שאגב מה זה פשוט, כי מה שלפעמים אנחנו מתמודדים, כן? שאנשים לפעמים אומרים שפשוט ההפך. כן, אני אומר פשוט, כי מה רואים ברור דברת בעלי התלמוד שהם הסתירו בתוך הדברים שלהם כל הזמן סודות, כן? וכל הדיון בניגלה הוא רק הלבשה לסודות פנימי. ואם בדברי האמוראים, כן, כל שכן בדברי תנאים בעלי המשנה, שיש בהם כמה דרכים נעלים ופנימיות ופנימיות לפנימיות, וכמה פנים מפרש דבריהם, והפוך והפוך בדקול הבא. וכל שהוא פשוט יותר בדרך הפשוט, היא יותר קרובה לדרך האמת ודרך הסוד. אמירה חשובה. מכיוון, אני חוזר למה שאמר השלה הקדוש ומה שאמר הרמב״ם. הוא אומר, הדרך להגיע, זוכרים מה הרמב״ם מורה נבוכים? הוא כתב שראוי שיהיה בפשטו מה שמורה על תוכו. כמו שבמשכיות כסף. במשכיות עצמם יש כבר את הרמז לזה שיש משהו בפנים, זה שעשו לך חורים, אתה יכול להסתכל, כן? לא שירו את זה סגור, אתה צריך להתחיל לנחש את דמיין. אם תתבונן טוב אתה תראה דרך המשכיות עצמם את החורים ואז תתחיל לראות מה יש בפנים. אז אם ככה הדרך, עכשיו הדרך שלנו להגיע לתוך, לפנים, היא להתבונן היטב 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 בפשט. זאת אומרת, זה לא לברוח מהפשט אל רעיונות רוחניים. זה להיצמד כמה שיותר לפשט. לקחת את דברי חז"ל ברצינות. לפעמים כאילו... יש כאילו שואלים, כאילו, מאיפה, מי אמר לך שזה מה שאמרו חז"ל, מה שכאילו, מאיפה אתה מביא? אני אומר, כשלוקחים את הדרך הזאת, באמת, אני חושב שרואים כמה הכללים של תורת ארץ ישראל זה לקחת את דברי חז"ל הכי ברצינות. לא ממציאים פה שום דבר חדש. לוקחים את חז"ל ברצינות, מה זה הכוונה לקחת את חז"ל ברצינות? אם חז"ל אמרו לדוגמה, במקום מסוים, נתנו את הדוגמאות שלנו שבוע. במקום מסוים אמרו מיגו, במקום אחד אמרו מה לי לשקר. לפעמים הראשונים לוקחים את זה ביחד. אבל אני רוצה לראות עכשיו, למה פה אמרו את זה? אז יש לי, עזוב, זה הכוונה אותו דבר. לא, אני לא רוצה לעזוב. אני רוצה להבין מה חז"ל אמרו. חז"ל אמרו, אז הם אמרו, הם התכוונו למה שהם אמרו. או אם במקומות שחסור הם חסרה. בסדר, נו, כאילו אי אפשר להבין את זה, ככה תבין את זה. או אחי כמה. לא, אז למה הוא אמר קודם אחרת? למה זה נכתב בגמרא? זה לכאורה מיותר. או דוגמאות, כמו שיש לנו בקמה שהזכרנו בעבר. שור חירש שוטה וקטן שנגח, רבי יעקב משלם חצי נזק. שואלת הגמרא, מה רבי יעקב מה יביא? מה הוא עשה לך רבי יעקב? למה הוא משלם? כן, מה? כאילו, מה? לא, אימא, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. עכשיו, שתי אפשרות. אז למה זה נכתב כך? אפשרות, בסדר, לא יודע, אני יצא, כאילו, עכשיו תקנו. לא. אם הגמרא כתבה, אם רבשי כותב את זה, מכניס את זה לגמרא, אני רוצה להבין מה רבשי רוצה להגיד לי. בסוף הדרך הזאת היא לקחת את חז"ל הכי ברצינות. אני הכי נצמד לדברים של חז"ל, נצמד לפשט. כלשהו יותר פשוט בדרך הפשוט, יותר קרובה לדרך האמת, דרך הסוד. דווקא כאילו, כשמתעלמים מהחיפוש של הסוד, אז אין ברירה, אז חייבים להגיד את הפשט, אז גם את הפשט לא מבינים, כאילו, צריך להבין להגיד את הפשט, בסדר, זה בערך, אז אל תתפוס על המילה, כן? זאת הכוונה, זה הכוונה, כן? מי גומל, זאת הכוונה, זה העניין. לא, דווקא מתוך האמון בסוד, ומתוך החיפוש של הסוד, יש לנו אפשרות לבוא להבין את הפשט באמת מה חזר רצו להגיד. לכן הפשט הוא הכי מקרב לסוד, והסוד הכי מעמיד אותנו על עומק הפשט, כן.
זה רק בבלי או שזה גם תנחומה ורבה?
כל דברי חז"ל. כל דברי חז"ל. כל דברי חז"ל נאמרו ברוח הקודש, זה אומר שיש בהם את ה... כן, תורה שבעל פה הוא אומר. הוא לא אומר פה, הוא אומר פה וגם דברי בעל התלמוד, הוא אומר כנראה בתורה שבעל פה.
כתוב דברי המוראים ודברי התנאים בבית, אבל לא כתוב דווקא גמרא.
כן, כן. עכשיו, דוגמה... מה?
אישיות במשך
הגמרא, נושא. לא, הרב עצמן הזכיר את הגמרא, כי באמת הגמרא זה עיקר העיסוק בזה, בסדר? כאילו, כשאתה מדבר במדרשים, אתה כבר קרוב לעניינים רוחניים, בסדר? אי אפשר ללמוד מדרש, אגדה, בלי להבין הבנות רוחניות, כאילו, אחרת אתה לא מביא כלום. כאילו, אפשר, אין. בגמרא יש יותר מקום כאילו להישאר רק בניגל. אבל זה נכון גם במדרשים. גם במדרשים יש רבדים, רבדים, בסדר? יש את הפשט ויש את הסוד. הרב עצמן נתן לזה דוגמה איך הפשט הוא עומק הסוד והסוד הוא עומק הפשט, כן? ונתנו את הדוגמה הזאת גם כן בעבר, בחטא אדם הראשון. אז כתוב הפרשייה, אם שואלים מה הפשט, הפשט של הפרשייה. אז הפרשייה מתחילה, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. ואז והנחש היה ערום מכל חיית השדה, סתם מעניין, הלשון ערומים והערום, כן, גם כן כנראה קשור פה, לא משנה. ואז כל הסיפור, נגמר הסיפור, מה כתוב? ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קטנות עור ואלבישן. אם נלך כאילו מה הפשט של הסיפור, זה איך הגיעו בגדים לעולם. עד הסיפור הזה לא היה בגדים בעולם, מאותו סיפור התחילו להיות בגדים בעולם. זה הפשט, נכון? וזה גם הסוד. העומק פה, שבעצם הלבושים בעולם, או לפחות סוג מסוים של לבושים, מגיע בעקבות החטא. בגד זה לשון בגידה. שיש בעצם כאילו יציאה מהנאמנות העצמית, הפנימית. אז עכשיו כבר אי אפשר לפגוש את האורות הפנימיים בכל עוצמתם, וצריך להלביש אותם. צריך עכשיו לחסות אותם. בסדר? וזה דוגמה איך שדווקא כאילו מתוך העמקה בפשט, גם בפרשיות התנ"ך, אתה מגיע לעומק של הסוד של הדברים, ולהפך, בסדר? בלי להבין פה את הסוד, אז מבחינתך כל הסיפור נשאר אחרי סיפור פשוט, כאילו לפני זה לא בגדים, עכשיו יש בגדים. ויש פה אמירה מאוד מאוד עמוקה לגבי כל המבט על העולם, על בגדים בעולם, וכו' וכו'. טוב, לכן, מה יוצא מזה אבל? מזה יוצא שאנחנו דווקא, אנחנו... גם בגמרא, נצמד למילים, נדייק, נקשיב טוב בהקשבה עדינה לדברי חז"ל הקדושים. כולל דברי הראשונים, בעיקר הראשונים שבהם מקובלה לדייק בכל מילה, רש"י, רמב"ם, רמב"ן, להקשיב טוב למילים, לדייק, לא לנסות כאילו לעגל פינות. אם יש מילה, אנחנו לא, יש לפעמים אמירה, שיש מי שמעדיף לסבול דוחק הלשון ולא דוחק הסברה, אז אנחנו לא רוצים לסבול שום דוחק. בסוף אנחנו... אם סבלנו איזה דוחק, אז עוד לא נגענו בעצם העניין. אם תגיע בסוף בעצם העניין, אתה תבין, לא תמיד זוכים לזה, אבל אתה תבין למה הסברה היא הכי ישרה והלשון הכי מדויקת. בסדר? יש? מה אתה יכול? מה אתה צריך?
כשאומרים שתי ראשונים אומרים כל אחד משהו אחר, אז חייבים לתרץ שיש כל אחד לא המקור שיש לו.
כי הוא עדיף את הסברה, הוא עדיף את הלשון. כן? זה הכוונה? יכול להיות. ובסדר, וגם בזה יש מקום להעמיק. יכול להיות שבסוף אתה תגיע שיש מקום... א', יכול להיות לפעמים ש... יכול להיות כזה דבר, כן? שתגיד, אני יותר עכשיו... בעניותינו, כן? נראה שרשי פה, לצורך העניין, דוגמה, יותר קרוב לפשט הדברים. בסדר? יכול להיות שיש כאלה דברים, לא, אבל... קודם כל, בטח בדברי חז"ל כך. בעיקר, בדרך כלל, בדברי רש"י, רמב"ם ורמב"ן מוכבלים לדייק בכל מילה, אבל לפעמים, הרבה פעמים אתה תגלה שבאמת יש פה שתי גישות עקרוניות, ובאמת בלשון מלכתחילה יכול להיות שחז"ל דיברו בלשון שיש בה שתי משמעויות, בסדר? ואתה תבין לעומק למה גם הסברה של רש"י, גם הסברה של תוספות או של הרש"י, לא משנה מה, הם סברות שבוודאי שכל אחת נקודת אמת, וסברות הסתכלות עקרוניות על הנושא. וגם בלשון זה יכול להיכנס. בסדר? חז"ל לפעמים בכוונה השתמשו בלשון כזאת שמאפשרת לשאת עליה שתי משמעויות. בסדר? אבל זה כבר כל עניין לגוף. דברים דומים כתב הרמח"ל לכתיבת האגדות על ידי חכמים. והנה כבר ידעת שמה שהביא לחז"ל לכתוב דברי התורה שבעל פה, אחר היות המקובל אצלם שדברים שבעל פה אסור ללומדם בכתב, היה מה שראו שהיו הדעות הולכות ומתחלשות באורך הגלות וחליפות הזמנים, והזיכרון מתמעט והסברה מתקצרת. והנה התבוננו עוד וראו שבחשש הזאת שחששו על חלק המצוות, ראו היה לחוש גם כן על חלק סתרי התורה ועיקרי האלוקיות. החלק הסודות אין ראו שימסר כך לפני כל הרוצה ליטול את השם. על כן גמרו לבצוע את הדין ואנו לכתוב אותם למען לא יעבדו מן הדורות האחרונים, אך בדרכים נעלמים ומיני יחידות שלא יוכל לעמוד עליהם אלא מי שמסרו לו המפתחות. פה יש שאלה, בעצם הרמח"ל בא לנו את השאלה. כאילו, אם כל מה שאמרנו נכון, אז למה לסבך לנו את החיים? למה לא להביא את התפוחי זהב ככה ישר, על מגש, שנוכל ליהנות מהם כמו שצריך? למה לא להביא את הסודות האלה, את העומקים הרוחניים, בצורה נגישה, כן? למה להביא בצורה כזאת שעכשיו אתה צריך להתחיל לחפש, וגם אחרי שאתה מחפש, עכשיו תתווכחו איתך, כן, לא, כן, למה?
אבל אז לא יוצא לנו גם הכסף ש...
שמה? אתה אומר יש עניין עצמי גם בכסף. נכון, אז זה קודם כל תשובה אחת. גם בכסף, גם בפשט, זה גם דבר שיש לו חשיבות בפני עצמה. בסדר? אומר הרמח"ל, אבל יש פה גם תועלת גם מצד הסוד, שהוא ככה כתוב. זה לא שזה נכתב ככה כדי להרוויח גם את הפשט, אבל הסוד כאילו, הסוד ויתר קצת בשביל לתת מקום קצת לפשט, אלא זה גם בסוף מוסיף לסוד הכתיבה הזאת. כי קודם כל הוא התחיל מזה שדברים שבעל פה אסור לומר המכתב. צריך לזכור, שכל התורה שבעל פה שאנחנו לומדים שהיא כתובה, יש בזה איזה חיסרון, זה לא אידיאלי. זה נכתב בגלל שהדעת מתקצרת בגלות והזיכרון מתקצר, הסברה מתקצרת. אז כתבו בצורה שמצד אחד הדברים לא השתקחו, מצד שני הם לא יהיו גלויים ונגישים לכולם. וזה יישאר לתלמידי חכמים שהם נדרשים עכשיו לבוא ולהעמיק ולחפש, ואז הם יזכו, כל אחד לפי מעלתו, לגלות עוד ועוד מתוך אותם סודות. כמו שהרב כותב בגלל של ג' שקראנו כמה פעמים, על הרמזים שרמוזים בירושלים ובבבלי, הוא כותב, וזה דברים שאין מדרך התלמוד לכתוב אותם, בחתימת התלמוד, והדברים אסורים לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב. זה מסור, חז"ל הסתירו אותם בעצם, הם כתבו אותם בצורה נעלמת, זה כאילו, הם גילו בצורה נסתרת, בסדר? זה, צד אחד הם לא כתבו בכלל, צד שני גם לא כתבו בגלות, בסדר? לכן, עכשיו מוטל עלינו העבודה. מדברי חז"ל יודעים כי הדינים וההלכות בנויים על סודות התורה. זה בכלל הראשון, כן, שבזוהר הקדוש ראינו את זה כבר כמה פעמים, שאומר הזוהר בפנחס, רבנן דמתית ואמוראין, כל תלמוד הדלאון לסודות התורה סדרום. חז"ל אומרים לנו את זה, בזוהר הקדוש זה כבר נאמר, שהכל התלמוד נכתב בסודות התורה. נראה איפה שגם בדברי ההלכה הסתירו חכמים את הסודות שמצויים בהם, ורמזו לכך בלשונם, רק מי שיש לו המפתחות יוכל לעמוד על הסוד העומד בשורש הדין וההלכה. יש לציין שהרמח"ל עצמו בהביאו טעם פנימי ונסתר להלכות כתב שהטעם הנגלה הוא כתבן לבעירי, כן? כתבן לבהמות. לפעמים הרמח"ל מביא טעם נסתר להלכות והוא אומר הטעם הנגלה שהגמרא נתנו את זה כאילו כמו תבן לבהמות, כאילו לדוגמה, במשל, כן? צריך עכשיו לשבת לאכול, אתה יכול לתת לבהמות, אז אתה זורק לבהמות סתקה שיוכלו שיהיו רגועות, עכשיו אתה בא לאכול את המטעמים, אבל אין קשר בין התבן לבין המטעמים. אז אומר הרב ויצמן, פי זה הנסתר איננו רמוז בנגלה במילותיו, אלא עומד לעצמו צורה מנותקת לכאורה מן הצורה הגלויה שבה כתבו חכמים את ההלכות, אלא שמתוך דברי חז"ל שהובאו לאלו במקומות נוספים, נראה שהנגלה והנסתר אינם שני דברים נפרדים, אלא שני צדדים של עניין אחד. על כן יש מקום לעמוד על הסוד הגנוז גם בצורה הנגלית של התורה. זאת אומרת, מפשט דברי הרמח"ל היה מקום להגיד, זה מנותק, זה שני צירים נפרדים, כן? יש את הנגלה ותבן לבעירי, ויש את הנסתר שזה לתלמידי חכמים, כן? זה הטעם האמיתי. אבל הרב אצלנו אל תבין ככה. כי ראינו מכמה מקורות עכשיו, כמו שהשלה אמר, הנגלה הוא הנסתר, הנגלה הוא מגלה את הנסתר, זה לא שני דברים נפרדים, זה רק להשיח את הדעת וזה האמת, כן? אלא זה עצמו מגלה. בסדר? כמו שהרמב״ם אמר, ראוי שבפשט עצמו יהיה את הרמז לסוד. לכן אנחנו נחפש לראות איך שהטעם הנגלה הוא הרובד החיצוני של הטעם הנסתר, ולא שני דברים נפרדים, אתם מבינים? זו אמירה חשובה.
לא, לא, אז למה הרמח"ל?
למה הרמח"ל אומר? אז הרב ויצמן לא כותב פה. לעניות דעתי, אני לא בטוח שהרב ויצמן רוצה להגיד פה. קודם כל, גם אם הרמח"ל חולק על זה, בסדר, אנחנו יותר הולכים בעניין הזה, בדרך של השל"ה הקדוש, בדרך של הרמב"ם שהוא כתב שם, ועוד בהרבה דברים אחרים, בסדר? לעניות דעתי, גם הרמח"ל גם לא חולק על זה. אני לא בטוח אם אומר תבן לבעירי, הכוונה שזה מנותק מהנסתר. אפשר, אולי, אפשר לפרש את זה, שכאילו מי שנשאר בזה, זה כאילו, כשאתה לוקח את המנהיג לזה, זה כמו תבן לבעירי. כאילו, זה כמו הוקש לבהמות. משהו יבש, משהו שכאילו בהמות אוכלות אותו, כאילו רק תד ניגלה, כאילו אתה מפסיד פה את כל החיות, את כל הלחלוחית. לא שהטעם של הסוד הוא משהו אחר לגמרי כאילו מנותק, אבל לא יודע, גם אם אני לא צודק, וגם המחל בנקודה הזאת, הוא חושב אחרת, בכל מקרה אנחנו נתלים והתחנכנו על פי עד הכיוון של השלה, של הרמב"ם, בסדר? וזה נקודה חשובה. למה נקודה חשובה? כי אם מבחינתנו כל הניגלה הוא מנותק מהנסתר, אז זה מאבד את המשמעות של הלימוד של פשט הסוגיה. כאילו כל הסוגיה זה רק איזה הסחת דעת, כאילו רוב הנגלה חיצוני, יאללה בוא נגמור את זה ונעבור לנסתר לראות מה באמת. זה לא גישה נכונה, לא ככה התחנכנו. בסדר? לא ככה גם, לא משנה מה התחנכנו רק, משנה. גם בוודאי תלמידי חכמים שאנחנו מקבלים מהם זה גם כן דבר בפני עצמו, אבל יותר מזה, שככה עולה ממקורות חז"ל עצמם. בסדר? כמו הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכל תלמוד השלם, הסודות התורה סידרום, ואומר רב חיים ויטל, מה שכתוב פה בכללים הקודמים, שאומר שכל מקום שאמרו כשר, פסול, כן, טהור, טמא, הכל יש מאחורי סודות התורה, לכאורה, לשון סודות התורה סידרום, הכוונה זה לא ש... כאילו הניגלה זה משהו חיצוני, אלא סידרות הניגלה על סודות התורה, כאילו זה בסדר, זה לא משהו אחר. והשלם מביא, בהרבה מקומות, ועוד יש הרבה מקורות שבהם רואים שה... הנגלה הוא הלבשה של הנסתר, בסדר שהלבוש הוא בעצם מגלה את התוך. בסדר, כמו שגוף האדם הוא בעצם לבוש לנשמה, אבל אתה רואה מדברי חז"ל בהמון מקומות, המון בטח בזוהר הקדוש, ובחז"ל, ובאחרונים, במהר"ל, ברמח"ל, שגם הגוף זה לא משהו שהוא חיצוני לנשמה, כאילו מנותק במישור אחר. אתה רואה שרמח איברים ושסה גידים הם כנגד, רמח בחינות בנשמה, ושעשה גילים, בחינות רוחניות בנשמה, שכנגדם יש רמח מצוות עצב, ושעשה מצוות לא תעשה, שזה המזון של הנשמה. אז זה דוגמה, שאתה רואה שהניגלה הוא לא משהו מנותק אחר מהנסתר, זה הלבשה של הנסתר. תעמיק בניגלה, עכשיו אם תבין לעומק מה המשמעות של האיברים של האדם, תבין עכשיו את העומק של כל מיני מצוות, וזה דבר שעושים אותו בחסידות. לא על כל גיד, כן, זה כבר רמה מאוד... אבל על העיניים, מה המשמעות של העיניים, מה המשמעות של הפה, מה המשמעות של האוזן. אתה רואה שמדברים על זה, למה מדברים על זה? אם כל הניגלה הוא רק משהו מנותק מהנסתר, יש איברים, עזוב, שים בצד, עכשיו בוא נדבר איתך על בחינות רוחניות. לא, אתה רואה שהגישה של חז"ל בהמון מקומות היא לחפש בניגלה את הביטוי של הנסתר שבתוך אותו ניגלה, כן? ולראות את הקשר בין הדברים. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד, מאוד יסודית בגישה ללימוד.
ואיך אני יודע שאני לא חורג מהעניין?
שאלה מצוינת. קודם כל צריך הרבה כנות ורדיפה אחר האמת ותפילה. מבחינה מעשית, מה הדבר הכי משמעותי שעוזר לנו, או כמה דברים שעוזרים לנו לראות שאנחנו באמת נצמדים ולא מתחילים לברוח, זה קודם כל לעסוק בניגלה, טוב. ליצור את המסגרת של הסוגיה, להבין את הפשט טוב, אמרנו להקשיב למילים טוב. לראות את הדעות של הראשונים, את ההגדרות שעולות מהסוגיה, לעשות את המסגרת של הניגלה של הסוגיה, תמיד, בכל דבר, הניגלה קודם לנסתר, גם בחיים של האדם. קודם הגוף מופיע, רק אחר כך מופיע הדעת של האדם, והבחינות הנשמתיות, קיום המצוות, לימוד תורה. וכשבונים את הגוף נכון, הגוף כולל הנפש ובריאות וכו', אחר כך גם התורה והמצוות פועלות בצורה מתוקנת. ובכל דבר, תמיד אתה בונה קודם את המסגרת, אחרי זה אתה מתחיל ליצוק תוכן. עכשיו אם אתה מנסה ליצוק תוכן בלי מסגרת, אין בין זה במה להיקלט. וגם בלימוד הסוגיה, ככל שנלמד את הניגלה בצורה יותר טובה, ככל שנלמד טוב איך לומדים ראשונים, איך לומדים אחרונים, איך הם מסיקים הסקנה מהסוגיה. בסדר? אז אחר כך כשננסה להגיע לעומק, אז אנחנו כבר הרבה יותר נהיה מעוגנים בסוגיה. בסדר? תנסה, כאילו, תהיה איזה רעיון כזה. יכול להיות שאיזה רעיון שלא הולך בתחילת הלימוד, סתם ככה. עכשיו אתה רואה מתוך הלימוד שזה לא נכנס, כן? אם זה היה ככה, אז יש פה כמה לא יודע כמה מסקנות או כמה דעות או כמה אמירות שזה סותר לגמרי את ה... בסדר, אז כשלומדים את הניג לטוב, ולכן זה אנחנו, יש לנו משימה מאוד גדולה לבוא לראות קודם כל איך לומדים, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שלכן אנחנו באים על גבי הלימוד שעם ישראל פיתח 2000 שנה, אנחנו לא באים עכשיו למשהו אחר, כי דווקא זה קומה נוספת על גבי הקומה הזאת, בסדר? וזה הדבר הכי חשוב, ללמוד את הניגלה בצורה טובה, ליצור את המסגרת קודם, אחרי זה לבוא בזהירות איך להגיע, דבר אחד. דבר שני, אנחנו משתדלים גם, גם כשמנסים להגיע לעומק, לא להמציא דברים, רק דברים שנאמרו, מאוד משתדלים, דברים שיש להם מקור, לא עכשיו כל מיני סברות ורעיונות שלנו ש... יכול להיות שאת הקישור עכשיו בין הדברים של, לא יודע, של המהר"ל בנקודה הזאת לסוגיה, זה כבר משהו שעשינו. לא נמציא עכשיו רעיונות אמוניים מעצמנו, בסדר? לא, נזהר בלשוני, לא להגיד שאף פעם לא עשינו את זה, אולי, 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 לא יודע אם, אבל בטח שזאת השאיפה. אף פעם לא, לא להמציא רעיונות וסברות רוחניות מעצמנו, הכל מה שכתוב. עכשיו לראות איך הרדים שהמקור הזה הוא מבטא את העניין הזה, בסדר, פה עכשיו צריך קצת לעשות קצת... לראות איך מקשרים, וגם פה מאוד נזהר על ידי הקשבה טובה ללשון, על ידי זה שמה שרואים פה, אם יש לך פתאום 5 קושיות בפשט או בדברי הראשונים, שאיזה יסוד במערל או ברב צדוק או בזוהר הקדוש או לא יודע, או איזה מדרש, הוא פתאום מבאר, שופך אור ופתאום מתרץ את כל הקושיות, אז ניכרים דברי אמת. באמת, אם יש קושייה אחת ואתה מתחיל לבנות עליה בניינים, תדע שאתה עומד על יסוד רעוע, אבל ככל שאתה שם יותר רגליים על הקרקע, כן, זה גם מתאים למסקנה ההלכתית של הסוגיה. זה גם מתרץ פה כמה קשיים בפשט. מסביר את איזה מחלוקת רש"י תוספות שזה שתי בחינות להסתכל על העניין הזה. ולא יודע מה, בסדר? וזה גם אומר את זה המערל, את היסוד הזה, במקום אחר, על עניין אחר. עכשיו אני רק מחבר, אז הפער פה בין הנגלה לנסתר, כבר מאוד צמצמנו אותו, בסדר? נתנו לו אחיזה מאוד משמעותית. באמת, אבל זה, השאלה שלך היא טובה. השאלה שלך יותר טובה מהתשובה שלי. יותר טוב שאתה תרגיש... זהירות כל פעם שתבוא לעשות את זה. זה חשוב מאוד. ככה בעזרת... התשובה הכי טובה לזה איך יודעים, זה שאנחנו חוששים מזה. זאת אומרת, זה שאתה שואל את השאלה, אתה ממשיך לשאול את השאלה, זה הדבר הכי טוב שיעזור לנו בזה. בסדר? אבל ניסינו לתת פה כמה זה. טוב, חלק מהדברים פה בהמשך כבר ראינו, אבל בואו נראה תראו... טוב, הרב יצחק אומר, אחת הדרכים על ידי דקדוק בפשט, לשים לב לביטויים מיוחדים המופיעים בגמרא, מטבע לשון מיוחדת, למשל, ממון המוטל בספק. מה זה ממון המוטל בספק? כן, אומר על הביטוי הזה פעם. כשסום פות חכמים בבבא קמא אצל מבב, חולקים מה קורה, כן, אדם ש... יש שם שני סיפורים, לא זוכר בדיוק מה פה, יש שתי מחלוקות כאלה דומות. אדם מחליף פרה בחמור ומגיעים ורואים שהפרה ילדה. האם העגלה היא שייכת למוכר או לקונה? תלוי אם היא נולדה לפני המחירה או אחרי המחירה, נכון? בסדר? אבל סומכוס קורא לזה ממון המוטל בספק. חולקים. חכמים אומרים, המוציא בחברה לעברה עליה. מה זה ממון המוטל בספק? תגיד, ספק בממון. חולקים. מה זה? מה זה הביטוי הזה? ממון המוטל בספק. כאילו יש... היום אנחנו רגילים כבר לביטוי הזה. מהגמרה אנחנו רגילים אליו, משם זה נלקח, כן? הדבר מוטל בספק. מה זה מוטל בספק? תגיד, יש ספק בדבר. מה זה מוטל בספק? כאילו זה נשמע כמו שזה מגירה כזאת, והוא מוטל במגירה, כן?
וגם כאילו הספק הוא רק בי שאני לא יודע, זה לא שיש בו...
נכון.
הוא חצי חצי.
נכון, כן. בסדר? אז זה לשון מיוחדת, צריך להקשיב טוב ולראות מה היא אומרת. זה סתם דוגמה, בסדר? סימן לזה שיכול לסייע זה כשרש"י כותב כלומר. דיברנו על זה גם כמה פעמים. המבית, בשו"ת, כן, הוא כותב שאנחנו מפלפלים לשונות רש"י, זה כשאמר כלומר. על איזה לשון מן הגמרא, שהיה נראה איזה קושי או משמעות אחר בלשון, ברש"י זה לתקן הלשון. רש"י כותב כלומר, כשאפשר לשמוע בלשון של הגמרא א', הוא אומר אל תבין א', תבין ב'. אז זה עכשיו צריך לעורר לנו, להדליק לנו נורה אדומה, קודם כל מה הייתי יכול להבין ושתיים, אז למה הגמרא נכתבה בצורה כזאת? זה לא שחכמים לא שמו לב שהם דיברו בלשון לא ברורה. חכמים יודעים לברור לשון מאוד מאוד ברורה. והם כנראה סיבה למה השתמשו בלשון הזאת, למרות שהיא משתמעת לשתי פנים. ויש פה רמז, עכשיו תבוא, תעמיק פה בלשון. כן. טוב, עכשיו, הרב עצמם מביא פה דוגמה, שלדעתי קצת, אני לא יודע, כאילו חושב שהרב סיגליס דיבר קצת על הדוגמה עכשיו בפרשות ואיגש ואיגש, מקץ ואיגש. בין יהודה ליוסף, לא יודע, ראיתי את זה דף, לכן אני חושב, אולי אני טועה. ברוך אתה ה' אלוהינו,
אין תשובה לכלום, אין אמונה מוטה בסוף.
יש תשובה, יש פה שיעור, אתה מוזמן לבדוק. תראה, אני אפנה אותך לשיעור. תראה, ואם יהיה לך שאלות, נשמח שתבוא איזה.
בטח
לבא. ממון המוטל בספק. אלה בבא קמא, יש פה שיעור שנקרא ממון המוטל בספק. תלמד, אולי פעם נלמד אותו ביחד, תלמד. דוגמה לצורה שבה כתובה התורה ניתן לראות בדרשות החכמים תחילת פרשת ויגש. נאומו של יהודה לפני יוסף נדרש בכמה פנים על ידי חכמים. יש בדרשות אלו כדי להעמידנו על עומקם של דברים, וגם שם נכתב הביטוי של תפוחי זהב ומשכיות כסף. דבר אחר, ויגש אליו יהודה, כתיב תפוחי זהב ומשכיות כסף, תרגם אקילס אגר חזורין דזהב בגודיס קרין דכסף. דבר דבור על אופניו, מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך הוא דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדיבר עם יוסף. יש להבין את המדרש, מה פירוש האמירה שדבריו של יהודה נראים לכל צד? לאיזה צדדים נראו דבריו של יהודה? ניתן לכאורה לפרש שיהודה דיבר מצד אחד בעדינות, מצד שני בתקיפות, אלא שיש לשאול כיצד המנה זו קשורה לתחילת הפסוק במשלי, תפוחי זהב ומשכיות כסף. נראה שיש בדרשה זו עומק שהתבר לאור עיון בדרשה הבאה במדרש. דבר אחר, ויגש אליו יהודה, כתיב מים עמוקים יצא בלב איש ואיש תבונות ידלנה. משל לבאר עמוקה מלאה צונן, היו מימי הצוננים ויפים, לא הייתה בריאה יכולה לשתות ממנה. בא אחד וקשר חבל בחבל, ונימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה ממנה ושתה. התחילו הכל דולים ממנה ושותים. כך לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על ליבו. המדרש דורש של יוסף יהודה את הפסוק מים עמוקים יצא בלב איש ושתבונה ידלנה. ליבו של יוסף הוא כמים עמוקים. יהודה מנסה לדלות מליבו של יוסף את מה שיש בו ולעמוד על פשרו של האיש העומד לפניו. כן, בסדר? בשם ישמואל מביא מהזוהר הקדוש דרשה הפוכה, שליבו של יהודה הוא כמים עמוקים ויוסף הוא איש תבונה מנסה לדלות מה שליבו של יהודה. זה דרשת הזוהר הקדוש עם ההקשר, ומתוך זה ננסה לעמוד על מוקה של הדרשה. רבי אבא פתח מים עמוקים יצא בלב איש ושבונה ידלנה, מים עמוקים יצא בלב איש, זה הקדוש ברוך הוא. משום שהוא עשה הצוד שהביא טעמים לגלגל גלגולים על העולם על ידי יוסף, לקיים אותה גזרה שגזר הרב על הארץ. ושבונה ידלנה זה יוסף שגילה אותם דברים עמוקים שגזר הקדוש ברוך הוא לעולם. בואו ראה, יוסף לא די לו שלא שילם רע עליך, אלא חסה עמהם טוב ואמת. כך דרכם של הצדיקים תמיד, משום כך הקדוש ברוך הוא חס עליהם תמיד בעולם הזה ובעולם הבא. מים עמוקים יצא בלב איש זה יהודה, והרי הם ידוע בשעה שהתקרב ליוסף על עסקו של בנימין, ואיש תבונה ידלנה זה יוסף. כן, הדרשה הראשונה הייתה, יצא בלב איש זה הקדוש ברוך הוא, מי דולה אותה? יוסף. הדרשה השנייה, יהודה זה מים עמוקים יצא בלב איש, ויוסף דולה אותה. והדרשה במדרש היה שיוסף הוא מים עמוקים יצא בלב איש, ויהודה דולה מיוסף. בסדר? עוד לפני שאנחנו מבינים כבר, אנחנו רואים מה המדרש אמר, שדבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה של דבר של יוסף, יש פה כמה, בדו שיח הזה, היה פה כמה רבדים בעצם, נראים לכל צד, יש פה כמה צדדים לבוא להסתכל על כל השיחה הזאת שהייתה שם. טוב, המדרש מביא, הזוהר מביא עוד סיפור, רבי אבא יושב על שער העיר לוד, ראה אדם אחד שהיה בא וישב על פיסת קרקע שהייתה תלויה, כן, ישב ככה בקצה על מצוק, מעל איזה, על סלע כזה שהוא היה תלוי באוויר, היה עייף מן הדרך, עכשיו ישן שם. בתוך כך ראה נחש שהיה בא אליו, יצא שרץ אחד, הרג את הנחש, תוך כדי שהוא ישן מגיע אליו נחש, קופץ מהצד השני איזה שרץ, הורג את הנחש. כשהתעורר אותו אדם, ראה אותו נחש מולו, הוא הזדקף אותו אדם, ונפלה אותה פיסת קרקע לתום שתחתה וניצל. קראו לו פה שני ניסים. בא רבי אבא אליו, אמר לו, אמור לי מה מעשיך, שהרי הקדוש ברוך הוא זימן לך שני אלו הניסים, אין הם לחינם. אמר לו אותו אדם, כל ימי לא שילם לי אדם רעה בעולם שלא התפייסתי איתו ומחלתי לו. ועוד, אם לא יכולתי להתפייס עמו, לא הייתי עולה למיטתי עד שמחלתי לו לכל אלה שציירו אותי ולא חששתי כל יום לאותה רע ששילם לי. ולא די לי בכך אלא שמאותו יום והלאה השתדלתי לעשות עמהם טובה. בחר רבי אבא ואמר גדולים מאסף של זה מיוסף, שיוסף היו אורחה ודאי והיה לו לרחם עליהם. אבל מה שעשה זה יותר מיוסף, ראוי שהקדוש ברוך הוא זמן לו נס על נס. פתח ואמר, הולך בתום ילך בטח ומעקש דרכיו יוודע. הולך בתום, ילך בטח, זה אותו אדם שלא בדרכי התורה, ילך בטח שלא יוכלי, לא יכולים לזכי העולם להרע לו. כן. צריך להבין גם מה הקשר פה של הסיפור לחלק הראשון בזוהר הקדוש. בסדר? בנאומו, אני מדלג קצת, בסדר? בנאומו של יהודה יש עומק לפני מעומק. יש בו פשט, יש בו נשמה, ויש בו נשמה לנשמה. המדרש מתאר את הפשט. יהודה עומד מול השליט האדיר, משנה למלך מצרים, ומתעלל בו באחיו פעם אחר פעם. הוא מבין כי יש דברים בגו. הוא מבין שליוסף יש בוודאי זו כוונה במעשיו. על כן הוא חוזר ומספר את הסיפור כפשוטו, מחפש לראות איזה נקודה תרטיט את ליבו של יוסף, כך ידע מרצון השליט וכיצד עליו לנהוג. גם מבחינת יהודה, יש מולו פשט עם חורים, כן? יש פה איזה סיפור. מהעיניים של יהודה, יש פה סיפור. מלך מצרים, מתעלל בנו. בהתחלה התחיל להעליל על שאנחנו מרגלים, השאיר את שמעון, חזרנו. פתאום הסיפור עם הגביע, לוקח את בנימין. משהו פה לא... יש פה חורים בפשט, כן? אומר יהודה. אני צריך עכשיו להתבונן טוב בחורים, לראות מה קורה פה, מה יש בפנים. אז הוא חוזר עוד פעם לכל הסיפור, הוא חפש את ה... מתי יוסף מצמץ, כאילו, בסדר? מתי השליט שאומר... בסדר, הוא גם חפש פה את העומק, לדלות את מה שיש בליבו של יוסף. זה הפשט. יוסף, הוא יודע את הסוד, כן? הוא יודע את הסיפור, למה, מה קורה פה. מבחינתו, זה בא, כל הסיפור בא לחשוף את הסוד של יהודה. שהסוד של יהודה, יוסף יודע שהוא שייך ליהוד בית שבטייה. דמות צדוקנו של אביו נראתה לו, הוא מנעה ממנו לתת זרו לעם זר. אתה רוצה שגם אחיו ידעו זאת, ויחשפו את עומק הקשר ביניהם הבא לידי ביטוי בערבותם ההדדית. כאשר יוסף שומע את דבריו של יהודה, מחפש לשמוע את יחסו לאירוע. האם יהודה למד לקח? יהודה אמנם כלל לא התכוון לכך. אך כאשר הוא אמר כי עבדך הרב את הנער ממביא למור אם לא אבינו לך וחטאתי לאביך כל הימים, מצא יוסף את שחיפש והתגלה לאחד. כן, יהודה לא ידע שהמשפט הזה זה המשפט המפתח. אבל כשיוסף קלט את זה, אמר זהו. עכשיו, זה מה שחיפשתי, גיליתי את הסוד שהיה צפון בליבו של יהודה. הסוד של הערבות. עד עכשיו לא התגלתה אותה ערבות. בסדר? יוסף מחפש לדלות מהלב של יהודה את הנקודה הזאת, האם באמת יהודה תיקן את מה שהיה במכירה שלי ובאמת יש בו ערבות או לא, ועד לכן הוא חוזר, הוא מגלגל את כל הדברים ככה עד שהוא מצליח להוציא את זה מהבפנים. זה בעצם התפוחי זהב שהוא מצליח להוציא בעצם הלב של יהודה. בזוהר הקדוש יש דרשה נוספת, מים עמוקים יצא בלבי שזה הקדוש ברוך הוא. הערבות ההדדית שחושף יוסף אינה כל העומק שיש בדבריו של יהודה. נאום זה עצמו הוא חלק מהתוכנית האלוקית לקיים את ברית בין הבתרים. כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם ועבדו נינו אותם 400 שנה. איש תבונה ידלנה זה יוסף. יוסף מצליח לחשוף את העומק האלוקי הגנוז במציאות ולהוביל את המהלכים שיתאימו לתוכנית האלוקית העמוקה של גלות מצרים וגאולתה עד הגאולה העתידה. כן? זאת אומרת, נוסיף פה על מה שכתב הרב ויצמן, גם יוסף בעצמו הוא לא מבין באמת למה כל הגלגולים האלה שמכרו אותי ועכשיו מתגלה בחזרה הערבות. הוא לא יודע את כל הסיפור, בסדר? בתוך הסיפור הזה הוא מנסה לחשוף את הערבות. אבל בטוח שגם מטריד אותו, כאילו למה כאילו הקדוש ברוך הוא גלגל את כל העניינים בצורה כזאת? לא היה אפשר שמלכתחילה הכל יהיה שלום, הכל יהיה טוב. אז רובד אחד, יוסף בעצמו אומר אחר כך לאחים, למחיה שלחני אלוקים, כן? בזכות זה אתם חיים, אבל זה גם לא כל התמונה. כל התמונה היא בסוף לברית בין הבתרים, כן? גלות מצרים, שבעומק, איפה עכשיו הפשט קשור לסוד פה? שכל הערבות, כל התחלה של שרי בפירוד הסיים בייחוד, אז זה הכנה לגלות מצרים כדי ליצור עם ישראל אחד, כן? שהוא מורכב מצד אחד מדעות שונות, מצד שני יש בו אחדות. אז עוד פעם, צורה איך הפשט, הוא מכסה סוד, אבל הוא גם קשור לסוד. ואתה מבין טוב את הפשט, אתה מבין טוב מכסוד, שזה לא בכדי שכל גלות מצרים התגלגלה בסיפור הזה של המלחמה מול האחדות שבאחים, בסדר? יהודה אמר דבר פעם אחת, התכוון למטרה אחת, הדברים נשמעים לכל צד כדברי המקדש, בהם עומק המדרש, יש בהם עומק לפנים מעומק וכולי. וזה הקשר לתחילת הפסוק, אתה פה חזר מזכיות כסף. הזוהר הקדוש מדגיש, פה עכשיו צריך הרב ויצמן בא לענות, מה הקשר בין הדרשות עם כל הסיפור שם עם הזה שבעיר לוד, כן? זה לא סתם עוד איזה מסר חינוכי שאפשר להרוויח, אלא יש פה קשור לעניין. כל הדברים שהיו כלולים בדבריו של יהודה יצאו לפועל בזכות מידותיו המתוקנות של יוסף. אם היה יוסף משיב רעה לרעה שעשו לו, לא הייתה מתגלה האחדות והערבות שבין האחים. ולא זו הייתה דרך להוריד את משפחת יעקב למצרים. כל גאולתם של ישראל תלויה במידות מתוקנות, בנכונות להעביר על המידות ולהשיב טובה תחת רעה. זהו ההקשר שבו מביא רבי אבא את דבריו. המידות המתוקנות הן הבסיס והתנאי לגאולת ישראל. זאת הדרך להגיע לעומק, להצליח מתוך כל הפשט הקשה לחשוף את העומק שלו גם בסוגיה וגם בגאולת ישראל, תלוי במידות. כי בסוף כל דבר שאדם ניגש אליו הוא ניגש עם המידות שלו. זה נכון, אנחנו נמצאים היום ביום של הצבעה לבחירות, הצבעה ראשונית לפריימר. נכון גם בפוליטיקה, גם בהנהגת עם ישראל יש הרבה אידיאלים. בסוף אפשר להתווכח על אידיאלים לריב, גם העניינים האלה בסוף תלויים במידות. השאלה איך אתה מגיע, האם אתה מגיע בענווה, אתה יכול להגיע עם האמת, אתה מגיע בענווה, אתה באים בשם האמת בלי הענווה ובלי הרצון לעשות שלום אמיתי, לא שלום את השתי שלה, הקשבה לאחר וכו', אז בסוף זה יתקע דברים, עם כל זה שיהיה לך אידיאלים אמיתיים. כמו אצל יוסף, אם הוא היה לא מגיע בעין טובה, כן, להשיב טובה תחת רעה, אז לא היה קורה כל הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא מוצא דרכים אחרות לגאול את עם ישראל, בסדר, אבל הדרך לגאול היא דרך מידות טובות, כמו שאמרנו פעם על יהודה ותמר גם כן, בסדר, שדווקא דרך גם הנכונות של יהודה להודות על לקחת אחריות, ומצד שני תמר, הנכונות שלה ליפול לכבשן האש כדי לא להלבין את יהודה, מפה גם צמחה המלכות. וגם עכשיו ברובד הפרטי, בלימוד סוגיה, עם דוגמה פשוטה, אם מגיע חברותה ולומדים ומתווכחים, ועכשיו כל אחד עסוק בלהראות שהסברה שהוא נתן היא הכי נכונה, אתה כבר הפסקת לעסוק באמת של הסוגיה, אתה עוסק בגאווה שלך. ואם אתה מחפש את האמת ומוכן לבטל את דעתך, וגם אם זה פעם אחרי פעם החברותה שלך היא זאת שהיא אומרת הסברה שאתה בסוף מתקבלת, בסדר, אתה מחפש את האמת. בעזרת השם, רק ככה אפשר לזכות לכוון לאמת. בסדר? ובטח שמחפשים את הסוד שבסוגיה, בלי מידות, פה נכנס גם עניין של סייעתא דשמיא, ואתה רוצה פה סיוע אלוקי, בסדר? אי אפשר, בלי דבקות בקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיע. זה מה שדוד המלך מתפלל, כן, גל עיניו וביטן שלו בתורתך. אי אפשר להגיע לדברים עמוקים, עדינים, רוחניים, בלי עבודה על המידות. נכון? אנחנו אף אחד לא שלם, אנחנו יש לנו הרבה מה לעבוד, אבל לכן צריך גם במקביל עבודת המידות. יש לה ערך עצמי גם כן, אבל זה גם חלק מקניין תורה. בסדר, זה חלק מקניין תורה. שבלי, אם יש מעביר על מידותיו, בסדר, בלי זה אי אפשר לבוא ובאמת לכוון לאמיתה של תורה. יש פה עוד נקודה אחת שבה נסיים, אבל נסיים הכלל גם כן. בדברי המדרש והזוהר הקדוש, תמונה גם הדרכה ביחס ללימוד תורה. כאשר מנסים לחשוף את העומק הגנוז בסוגיות, עולה לפעמים השאלה, האם הראשונים התכוונו לכך? האם הרמב״ם מדבריו התכוון להבנה מהעמיקה שאנו תולים בהם? כן, לפעמים אפשר איזה רעיון ברמב״ם, כן? מתאים פה לזוהר הקדוש, או איזה רעיון ברשי, או לא יודע מה, היום בשיעור איזה משהו שלא יודע מה, בנחלת דוד. התחבר לנו למשהו שאומר רב צד, או בראש, בסדר? עכשיו תמיד עולה השאלה, מה, באמת הראש התכוון לזה? או תוספות? תוספות התכוון לדבר הזה עכשיו? הרמב״ם מתכוון לזוהר הקדוש, בכלל ראה את הזוהר, כאילו. על שאלות אלו ניתן לענות בשאלה. האם יהודה בדבריו התכוון לסוף את הערבות ההדדית? האם ידע שדבריו יובילו לגלות מצרים וגאולת מצרים? ביאור הדברים הוא שעוסק בפשט בצורה אמיתית, הרי שדבריו כוללים גם את הסוד, אף אם הוא לא מודע לכך. מתוך שהיה הרמב״ם מי שמת, שהעמיק בהתבוננותו בדברי חז"ל, אף אם לא עמד על הסוד שבהם, הרי שהסוד כלול בדבריו. דבריו הם כמים עמוקים, ועלינו לעשות להיות איש תבונה ולדלות את העומק הגנוז בהם. אף אם האומר לא התכוון לכך. כן.
בתנאים אבל אנחנו כן אומרים שהם כן, אלה
כן,
שהתכוונו.
כן, ודאי. שם נאמר בפירוש, להם היה רוח הקודש, זה היה ב-2000 שנות תורה, לפני חתימת התלמוד. הזוהר הקודש אומר, ודאי.
ולאמוראים?
גם. הזוהר הקודש אומר, רבנן דמתיתים ואמוראים. עד חתימת התלמוד. אחרי זה, זה לא מוכרח, גם היה. יש גאונים שגם הרב צבי יהודה, שגם כדברים ברוח הקודש וכו'. בסדר? אבל אחרי זה אנחנו לא יודעים, כבר לא... כל התנאים ומורים כתוב קטן שבהם החיים מתים, זה בסדר? אחרי זה אנחנו לא מחויבים, אבל הרב צבי יהודה, בגלל שהראשונים באים לבוא לכוון לאמיתה של תורה, רודפים אחרי האמת, אז יכול להיות מצב שהם עכשיו מכוונים לאמת, בלי להבין את כל העומק שגנוז בה. כמו שראינו בכלל, של היחד בנגלל הנסתר, אם אתם זוכרים, אדם מניח תפילין, הוא לא מבין, פה זה בצד של המעשה, לא בצד של הסברה, אבל אדם מניח תפילין, הוא לא מבין כל העומק הרוחני של התפילין, ובכל זאת, בזכות המעשה של התפילין, הוא מוריד את כל השפע האלוקי עכשיו, השראת שכינה פה לשם השם נקרא עליך. בלי שהוא מבין את זה. זה נכון גם בסוגיה. אתה חווה לעמידה של תורה רק בצד הנגלה, אז תזכה, בטח בדברי הראשונים הקדושים, תזכה שבדברים שלך עכשיו כלול גם העומק הרוחני, גם אם לא הבנת אותו. אז עכשיו יבוא מישהו ויעמיק בדברים שלך ויראה מה העומק שכלול בתוך מה שאמרת. אפילו אם הרמב״ם עצמו לא התכוון לזה. למרות שגם יכול להיות שהרמב״ם כן התכוון לזה, בסדר, והוא הסתיר. אבל אנחנו לא מחויבים לזה, יכול להיות שהרמב״ם לא התכוון, אבל ככה עולה מהדברים. הוא הבין ככה את הסוגיה. אז בעצם הרמב״ם פירש את חז"ל. אז גם אם הרמב״ם לא התכוון, הרמב״ם בסוף יפרש את חז"ל. אז אני בא ללמוד את העומק בדברי חז"ל דרך ההסבר של הרמב״ם. בסדר? גם אם הרמב״ם בעצמו לא התכוון. למשל, הילד המדבר עברית בצורה נכונה, כדרך ששמע בביתו, האם הוא יודע את כללי הלשון והדקדוק, הוא אינו יודע את עומק החוקים שבונים את הלשון, אבל בכלל הוא דבר עברית תקינה. הרמב״ם דיבר תורה, כך הוא קלט בעומק נשמתו הגדולה. שאיפתו לאמת הביאה אותו לדבר תורת אמת, על כן יש להעמיק בדברים ולחשוף את עומקם הרוחני ואת החוקים שבנו את לשונו הזהב. דוגמה לכך ניתן לראות בתשובה של החתם סופר שעוסק בענייני ארץ ישראל, נשלחה לארץ ישראל. בסיום התשובה כותב החתם סופר, הכותב דבריו, הוא כותב על עצמו, יתיב בערה דחשוכה, ומילי לצד עילה ממלל ברוח נמוכה. כן, אני נמצא בגלות, אני מדבר לצד עילה, כאילו לארץ ישראל ברוח נמוכה, אני יודע מי אני, כן, אני בגלות, אתם בארץ ישראל. ואולי לכשיגיעו הדברים לארץ נכוחה, יתעלו ויתקדשו פי שניים בחוכמה ובתבונה ובכל מלאכה. ועל דרך זה נתעלה תלמוד בבלי לירושלמי אחר שנתקבל שם והייתה הרווחה בדין ובהלכה. אומר החתם סופר, שכשהדברים שלי יגיעו לארץ ישראל, הם יתעלו ויתקדשו בזכות מעלתה של ארץ ישראל, ואתם תבינו דברים אפילו שלא התכוונתי אליהם. בגלל שהדברים נאמרו לכוון האמיתה של תורה, אז כשיגיעו לארץ ישראל בוודאי תגלו בהם דברים הרבה יותר ממה שאני יכול עכשיו בגלות להבין במה שאמרתי. אני יודע שאני לא מבין את כל מה שאמרתי, כי זה מה שאמרך אתה מסופר. אז קל וחומר שגם הרמב״ם, כן? לא שעושים ציונים, פשוט זה האחרונים וזה ראשונים. ברור שגם כשהרמב״ם אמר משהו ועכשיו אנחנו לומדים את הדברים בארץ ישראל, בוודאי שיש בהם עומק מתוך עומק. יש כאן עוד איזו אמירה, שלכן הבבלי נתעלה על תלמוד ירושלמי, כן, להלכה, למה? יש בזה כל מיני דעות. אומר החתם סופר, למה? כי הוא התקבל בארץ ישראל. סופו של דבר. כן, יש בהם, כן, אף מעבר למה שהתכוון הכותב בעצמו. יש בהם סגולה, במיוחד בארץ ישראל, להכיל עומק לפנים ועומק, שלא יכולים לדבר בכל עיון והעמקה בהם. פעם הבאה, בלי נדר, נשתדל לתת דוגמה מעשית לכלל הזה, שאתה פחות על הכל כסף. יש כל זה. תודה רבה.